ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מסוף דף יוד א'. אנחנו חייבים לחזור על מה שהדגשנו בשיעור הקודם, שבעצם עצרנו באמצע מהלך ארוך שהתחיל כבר בדף י' ומתמשך עד דף י' ב'. בצד יש לנו נושא, נקרא אותו כאין הקדמה לתחילת השיעור, כתשובה לשאלה איך פודין תמידים תמימים שלא הוצחו לציבור והכתורת לתשלום האומנים, הרי קדושה שבהן להיכן הלכה. אולי רק נזכיר שהדוגמאות האלו הן דוגמאות של דברים שלכאורה יש עליהם קדושת הגוף, ובכל זאת בניגוד להלכה הרווחת שדבר שיש בו קדושת הגוף לא ניתן לבדות אותו אלא אם כן נופל באומום, כאן שתי דוגמאות של יוצאים מן הכלל שפודים אותם למרות שלא נפל באמום. ואז השאלה שנשארת מהשיעור הקודם, בעצם תמיהת רב חיסדא, קדושה שבהן להיכן הלכה, לאן הלך הקדושה שבאופן כלי מונע פדיון? הגמרא מביאה תשובתו של רבא, לב בית דין מתנה עליהם. זה מין הקדמת התרופה למכה, אם אפשר לבטא באופן כזה. מה הכוונה? אם המכה הוא הופעת דבר שיש בו קדושת הגוף ואין בו מום, וזה מה שמונע פדיון, בואו נקדים ונאמר שלא חל עליהם קדושת הגוף מראש. איך זה? כי לב בית דין, הבית דין מתנים תנאי לפני רכישת או התלעים הכבשים שהם הדוגמה של תמידים שאינם צריכים לציבור, או לדוגמה של מותר הקטורת, דברים שבסופו של דבר לא נצרכו. אז התנאי לפני רכישתם אמר שאם זה דבר שלא נצטרך אותו, לא יחול עליהם קדושת הגוף מלכתחילה, אלא יהיה עליהם מה שנקרא קדושת דמים. והסברנו בשיעור הקודם שזה רמה נמוכה של קדושה ביחס לקדושת הגוף, ובכן ניתן לבדות כזה דבר. למשל, אם אדם הקדיש את מכוניתו לבית המקדש לדמיו, אין שום כוונה להקריב את המכונית על גבי המזבח, אלא השווי של המכונית זה מה שהוקדש, ולכן ניתן לפדות את הקדושה הזאת על משהו אחר, להביא את זה על משהו אחר, והדבר המקורי יוצא לחולין. בנוסף, אנחנו נראה שימוש בצורות בית בתור מעקב, וכך כתבנו במבנה עם השפיץ למעלה, דינו של רבה ותשובות לטובתו, הבית בצורה הפוכה קושיות. ואפשר שוב, כמו שאנחנו תמיד ממליצים לזכור סקירת עין המשך העמוד, לראות עד כמה המהלך הזה ממשיך, ואנחנו נראה שעצם הופעת הבתים ממשיך לאורך כל עמוד ב'. אנחנו נחזור לגמרא, וגם תשימו לב שמה שאנחנו קוראים עכשיו זה בעצם בא אחרי קטע ארוך מאוד שסימנו בשיעור הקודם בסוגריים. אז לכן בשיעור הקודם בדף י' עמוד ב', שם התחילה הסוגריים, הייתה תמיהת רב חיסדא, איך זה שפודים דבר שהוא לכאורה קדוש קדושת הגוף ולא ממתינים עד שיפול בו מום, ובכל זאת אפשר לבדות אותו? רב חיסדא שב, וכי קדושה שבהן איכן הלכה? אמר רבא, עכשיו אנחנו ממשיכים מנקודת התחלה שלנו, שבע שורות מסוף י' א' עמוד א', אמר רבא, כתשובה לשאלה הזאת, לב בית דין מתנה עליהם. אם הוצרכו, הוצרכו. אם הם רכשו כבשים או הקטורת, אם השתמשו בזה, טוב, השתמשו בזה. ואם לאו, אם נוצר מצב שלא השתמשו בהם, כמו אותם טלאים שנשארו משנה שעברה, מהתקציב, ממה שנרכש בתקציב שנה שעברה, ולא השתמשו בהם לשנה החדשה, אז יהיו לדמיהם. הקדושה שחל עליהם מראש היה רק קדושת דמים, וזה מאפשר פדיון גם בלי מום. אמר לי אביי, אביי מקשה על רבא, והמור הודי אמר, אתה אמרת בהזדמנות אחרת, הקדיש זכר לדמיו. אדם שיש לו בהמה תמימה בעדרו, והוא הקדיש את הבהמה הזאת, בהמה שראוי להקריב אגב עם מזבח, והוא הקדיש אותו לדמיו. הוא ניסה להכיל עליו רק קדושת דמים. מה התוצאה מההקדשה הזאת? קדוש קדושת הגוף. זה לא יעזור לו אם הוא ניסה להכיל עליו רק קדושת דמים. אוטומט, מאחר שזה דבר שראוי להקריבו עצמו על גבי המזבח, לא שייך בו קדושת דמים. ואם נחזור לסוגייתנו, אותם הטלאים שנשארו בלשכת הטלאים, הם היו ראויים להקריב על גבי מזבח. מה זה משנה אם לא יצריכו אותם? אוטומט יחול עליהם קדושת הגוף. אז זה בניגוד למה שרבא אמר כעת, שלב בית דין מתנה עליהם, שזה יכול למנוע חלות קדושת הגוף. לא קשה, אין כאן סתירה או קושי בדבריו של רבא. הדי אמר לדמי עולה, הדי אמר לדמי נסחים. הנסחים זה כולל, נגיד, יינות שמנסחים אגב עם מזבח בשעה שמקריבים קורבנות. אז אם אדם לקח, נגיד, בהמה והקדיש את הבהמה ואמר, הרי זו לדמי עולה, כאילו הכוונה של הבעלים להקדיש את הבהמה באופן כזה שהוא יכול למכור את הבהמה ולקנות עם הדמים קורבן עולה, אז אנחנו אומרים זה לא יהיה ככה. אם אמרת לדמי עולה, מאחר שהבהמה גופה יכולה להיקרב כעולה, הוא מיד קדושת הגוף ולא קדושת דמים, ואין לך אפשרות למכור אותו ולקנות עם הכסף קורבן, כי הוא עצמו יהיה הקורבן. אבל אם אמרת על בהמה שאירויה למזבח, אני מקדיש את בהמה לקדושת דמי נסחים. נכון שנסחים עצמם מקריבים אותם על המזבח, אבל בהמה אינה נסחים. הבהמה זה בעל חי, נסחים זה יין. ולכן מאחר שהוא אמר דמי נסחים, הקדושה שיחול על הבהמה יהיה באמת קדושת דמים, והוא ימכור את הבהמה ויקנה עם הבהמה נסחים לנסח אגב עם מזבח. במקרה כזה, מאחר שהוא הזכיר דבר שלא, שאינו הבהמה עצמה, נסחים זה יין, בניגוד לדוגמה הראשונה עולה, שזה מצביע על הבהמה עצמה, במקרה כזה, ואפשר שיחול עליו קדושת דמים בלבד. ואני רק חוזר, למרות שמדובר בדבר הבהמה שעצמה ראויה לקרב אגב עם מזבח, אבל הוא הזכיר נסחים בניגוד לעולה. כאן אביי מקשה, ותשימו לב, קושיה ארוכה. הייתי ואביי, פר ושריר של יום הכיפורים שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, והקריבו את החלופים האלו, ועם הזמן נמצא אלו שעבדו. אנחנו נמשיך לעמוד ב', וכן צעירי עבוד הזרה שעבדו. מדובר פה על קורבן ציבור, עם הציבור בגלל טעות בית דין נכשלו ועבדו עבודה זרה, מביאים מה שנקרא סילי עבודה זרה, והם עבדו והפרישו אחרים תחתיהם, ואז מצאו אלו שנעבדו, כולן ימותו, כל אלו שנמצאו עכשיו ימותו, דברי רב יהודה. יש כלל שאומר הלכה למשמיסים היא חטאת שכיפרו בעליה, הרי כאן הציבור הם השיגו כפרה כבר ממה שהפרישו אחר כך, אז ונמצאו אלו שנעבדו, הכלל אומר חטאת שכיפרו בעליה ימותו. אז זה שיטת רב יהודה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים אין צורך שימותו, יראו עד שיסתעבו. כאן אנחנו מדגישים שיסתעבו, שכוונה עד שיפול בו מום, וימחו ויתלו דמיהם לנדבה שאין חטאת ציבור מתה. בניגוד לדעתו של רבי יהודה, נכון יש הלכה משה מסיני ש אומר חטאת שנתקפו בעליה, הקורבן חטאת שעכשיו אין לו צורך מתה, מכניסים אותה למקום סגור, מכינים אותה סורים והיא מתה מעליה, לא כן אם מדובר בחטאת ציבור. אביי עכשיו מסיים את השאלה ואמי, למה כתוב פה שיהיו עד שיסתעבו? למה שלא נגיד לב בית דין מתנה עליהם? אם כפי דבריך אביי שואל את רבא, למה שלא יהיה פה גם כן נגיד לב בית דין מתנה עליהם, והתוצאה של התנאי שיפדו בלי מום? הרי אלו לא נצרכו באחר ש התקפרו במשהו חלופי, אז למה צריכים לחכות עד מום? לפי מה שאתה אומר, לב בית דין זה מין זה עובדה קיימת שזה יחול פה ושיהיה אפשר לבדות בלי מום. לכן אנחנו במקור הדגשנו עם הקפקוף עד שיסתעבו, פה תמון הבעיה. עונה רבא, עבודים כאמרת, אתה מקשה ממקור שמדבר על קורבנות שנעבדו, שני עבודים דלא שכיחי. בית דין ובאופן כלי דינים דרבנן, גזירות דרבנן, נאמרו עבורים שהם שכיחים, דבר שהוא לעתים רחוקות מאוד, דבר שאינו שכיח, החכמים לא לוקחים דברים כאלו בחשבון בזמן שהם מתנים תנאים וגוזרים גזרות. ולכן מאחר שמדובר פה בדבר שאינו שכיח, הלב בית דין, התנאי הזה שאומר שאם לא ניצרו יהיה להם רק קדושת המים, לא חל פה. לכן נשאר קדושת הגוף המקורי, ומאחר שמדובר בחטאת ציבור, אי אפשר לבדות אותו ישור עד שיפול בו מום. קושיה. והרי פרה, כוונה לפרה אדומה, זה לא שכיחה. מה כוונה לא שכיח? רש"י אומר שפרה אדומה כל ימי בית ראשון ובית שני לא עשו אלא שבע פרות אדומות, שסופים את הפרה בהר הזיתים ומערבבים את האפר עם מים ובזה מתארים תמאי מתים. הדבר הזה שנקרא פרה אדומה, דבר שלא שכיח. ותניה, פרה נבדית על כל פסול שבא, מתה תיפדה, נשחטה במקום הלא נכון מחוץ למקומה תיפדה, מצא אחרת נאה מנה תיפדה. כאן אנחנו מדגישים תיפדה, וגם הוספנו בשוליים אצל הכוכבי בלי מום. מכאן רואים דגם בלא שכיח לב בית דין מתנה. סיפה של המקור, עוד הלכה, שחטה על גבי מערכתה. מערכתה מצביע על המקום הנכון, המקום המיועד לשחיטת פרה אדומה, דהיינו מקום ספציפי על הר הזיתים, אין לה פתיעה עולמית. בואו נקצר הקושיה, מה הבעיה פה? אם רבא לפני כן אמר שדבר שאינו שכיח לא חל עליו תנאי בדין, הנה דבר שלא שכיח וכן חל עליו עליה תנאי בדין, בעובדה שניתן לבדות אותה, את הפרה אדומה, בלי מום. הגמר עונה שני פרה, ואנחנו נראה בנוסף לצורת הבית, תשימו לב יש פה פס כפול, וזה בא להדגיש שני פרה. כעת אנחנו ניתן תשובה מסוימת, אחר כך אנחנו נראה שהתשובה הזאת לא מחזיקה, אז אנחנו נגיע לעוד פעם הגמרא תגיד בהמשך שני אלא שני פרה. אבל בינתיים רבא עונה שני פרה, אם אתה שואל שהנה אפשר לבדות בלי מום בדבר שאינו שכיח, פרה שונה, דקודשי בדק הבית היא, זה לא דוגמה שדבר שיש לו קדושת הגוף. אז הסיבה שהיא נבדית בלי מום ואינה, היא פשוט בגלל שאינה צריכה לב בית דין שיתנה עליו. אז נכון הוא לא שכיח, אבל זה לא אומר שבגלל שלא שכיח לא חל עליו תנאי בית דין. זה שאפשר לבדות אותו תמים זה בגלל שלא היה עליו קדושת הגוף מלכתחילה, ורק בקדושת הגוף יש את ההקפדה לחכות למום, אלא אם כן יש תנאי בית דין. פה זה לא נכנס לדיון שלנו בכלל, כי מדובר פה בדבר שיש עליו קדושת רק של בדק הבית. טוב, מי שלא מכיר את הביטוי קדושת בדק הבית, זה בעצם דברים שמקדישים וצורך תיקון ובניין בית המקדש, בניגוד לקדושת הגוף, דברים שמקריבים על גבי מזבח. שואל לנו מה היא אחי, כאן זה ציטוט מהמקור, ויש לנו פה כוכביות בצד הגמרא, אפשר לראות מאיפה זה נלקח. מה כתוב למעלה בעניין הפרה, מתה או נשחתה תיפדה, בלשון תמיהה, באינן המדה ורחה. אם יש לנו דבר כמו בעל חי, שמה קרה פה, נכון יש קדושת בדק הבית, אבל יש הלכות איך, או איך עושים את הפדיון. צריכים שהבהמה תעמוד ויבוא הרחה, אבל אי אפשר לעשות את זה פה, אז איך כתוב במקור שזה ניתן לבדות, חסר את התנאי של המדע ברכה. תשובה, המני, המקור הזה שפרה, רבי שמעון דאמר קודשי מזבח היו בכלל המדע ברכה, קודשי בדק הבית לא היו בכלל המדע ברכה. יש, כפי שאמרנו כבר כמה פעמים, יש תחומים שונים של קידושה. החיוב של המדע הרחה שמופיע בסוף ספר ויקרא, לפי רבי שמעון, נאמר רק על קודשי מזבח, דברים שהוקדשו מראש להקריב אותם על המזבח. הדברים שכמו פרה אדומה, זה לא קורבן במובן הפשטני, לא מביאים אותו, לא מקריבים אותו בבית המקדש, מביאים אותו, שוחטים אותו וכולי על הר הזיתים. אז זה בגדר קודשי בדק הבית, לא היו בכלל מעל הברכה, ממילא המקור של פרה מסתדר לנו לבינתיים. כאן קושיה ארוכה, תשימו לב. היא רבי שמעון, עם המקור הזה, עליו עד רבי שמעון, שזה מאפשר לנו להגן על דבריו של רבא, עם הספר, שוחתה על גבי מערכתה, אין לה פדיעה עולמית. אם הכל נעשה כדת וכדין, אז מגיעים לנקודת זמן שאי אפשר לבדות אותו. והתניה, רבי שמעון אומר, כאן הדגשנו עם כבכוב רבי שמעון, הוא הנושא. רבי שמעון אומר, פרה מתמה תומת אוכלין, הרי זה קצת מפתיע, הרי הוא לא אוכלין. הוא שורפים את הפרה בשביל האפר שלו, זה לא דבר שעומד לאכילה. ובכל זאת רבי שמעון אומר, פרה מטמאה טומאת אוכלים, חויב הייתה לה שעת הכושר.
ואמר ריש לקיש, אומר היה רבי שמעון פרה, נפדית על גבי מערכתה. כאן כבכבנו את הנקודות העיקריות. קודם כל, למה יש לה תומת אוכלים? כי בפוטנציאל ניתן לבדות את הפרה אחרי שכבר נשחתה כדת וכדין, להוציא את הפרה הזאת לחולין ויקריבו פרה אחרת. אז יש דין, יש אצל רבי שמעון אפשרות לבדות אותו, ומה שאתה פודד תהיה פשוט פרה שנשחתה שחיטה קשרה, אז אפשר לאכול אותו. אז גם אם לא פדית אותו, יש לה כוח לתמות תומת אוכלים כדין אוכל. מה רואים? שלפי רבי שמעון יש פדיון על גבי מערכתה. אז המקור למעלה שכתוב בפירוש בספר ששחתה גבי מערכתה אין לה פדיה עולמי, זה לא לפי רבי שמעון. אז המקור למעלה אינו לפי רבי שמעון. אז הדרקוש של דוחתה, אתה לא יכול להגיד שבגלל שפרה קודשי בנק הבית אפשר לבדות מה עם המעדה והערכה, ולהשליך את זה על רבי שמעון לא ניתן לעשות עכשיו. אז השאלה שוב פעם, יש לנו מקור למעלה, היא אינה כרבי שמעון, ובכל זאת רואים פרה נבדית בלי מום. אז ולמרות שזה דבר שאינה שכיחה, ואמרנו שדבר שאינה שכיח, אז לב בידין לא חל, אבל לכאורה שלב בידין כן חל, עובדה שאני יכול לבדות את הדבר הזה שאינו שכיח, ולמרות שאינו שכיח אני יכול לבדות אותו בלי מום. אז הקדושה שלהם איך הנחה? אלא שייני פרה, אנחנו לא נעמיד את המקור כרבי שמעון כפי שאמרנו, אבל בכל זאת פרה שונה, הועיל ודמיה עיקרים. אז למרות שזה אינו שכיח, כן לב בית דין מתנה עליהם. אז יש הסבר למה אפשר לבדות למרות שיש קדושת הגוף. בכל זאת ניתן לבדות בגלל היוקר, דבר מאוד יקר, ולפני שקונים פרה בית דין, לב בית דין כבר מתנה עליו שלא יחול עליו קדושת הגוף. וממילא יש בו נקרא לזה קדושת בנק הבית או קדושת דמים, ותודות ללב בית דין ניתן לבדות אותו גם בלי מום. יש פה קטע בסוגריים, ואנחנו נסתכל בכוכבית, וככה כתבנו, הסבר הסוגריים מטרתם להראות שהמאמור אינו תחילת מהלך חדש, אלא הערה על המקור דליאל. אחרי הסוגריים ממשיכה המסע ומתן סביב השאלה אי אמרינן לב בית דין מתנה עליהם. אז אם אנחנו נדלג את הקטע שבסוגריים, רואים שמיד צורת בית הפוכה, אז כאן יהיה גם כן קושיה ממשנתנו בדף בית עמוד בית. אני לא ציינתי, אבל בתחילת הסוגיה שאמרנו שזה חוזר לדף י' ופתח רבי יוחנן את הסוגיה שמדבר על תלעים שלא הוצרו לציבור, תמידים שלא הוצרו לציבור, ניתן לבדות אותם תמימים. מה זה עושה פה בגמרא? אז רשי ציין שם דף י' שכל הסוגיה הארוכה פה מובא בגלל הנקודה הזאת שאנחנו עומדים להציג בפניכם. דהיינו קושיה ממשנתנו. אז ניתן להביא, נקרא, סוגיה כל כך ארוכה, ונגיד לא קשורה למה שנאמר מקודם, בגלל שמקשימה על הדין ממשנתנו, אז זה הופך אותו להיות רלוונטי לכאן. והאפיווי זה מהמשנה, כפי שאמרנו בדף ב' עמוד ב', ועוד פעם אנחנו נראה כאן קושיה אם למה כתוב במשנה מה שכתוב, אם היה אפשר לומר לב ביתים מתנה עליהם. לפני שנגיע לזה, שוב פעם אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים. אמר מור מיתה תיפדה. יש לנו גם בצל הגמרת כוכבית, אפשר לחבר את זה לכוכבית דלמעלה, לראות מאיפה זה נלקח, מאותו מקור של פרה נבדית וכולי. אז כתוב שם, אם הפרה מתה, אפשר לבדות אותו. שואלת הגמרא, וכי פודין את הקדושים להאכילן לכלבים? מה תעשה אחרי שפרה שמתה לא נשחטה? מה ניתן לעשות? רק לתת את זה כמאכל כלב? אבל לא עושים כזה דבר. לא פודין דבר שהוא קדש, אם המטרה של הפדיון זה להאכיל את זה לכלב. אמר רב משרשיא, משום רורה. הפדיון מתאפשר בגלל שאחרי שאתה תפדה את הפרה שמתה, תוכל לנצל את האור. זה האור, אתה לא מביא את האור לכלב. אתה תשתמש באור. שאלה, וקיימה בית דין ומתנו עדייתא דאורה, כש בית דין מתנים שלא יחול עליו קדושת הגוף, יהיה רק קדושת דמים, כל מה שאמרנו למעלה. וכל התנאי הזה לגבי הפרה, בגלל שלקחו בחשבון האור שיכול להיות שדבר שיכול, שנוכל להינצל. אמר רב קנה, אמרי אינשי, מגמלה אונה. כן? זה תרגום מילולי, מהגמל, אם יישאר לנו את האוזן, מספיק. אז גם אם דבר שנראה לנו תפיל, זה מה שישאר, זה גם חשוב, זה מצדיק עשיית התנאי, התנאי בית דין, שמאפשר הפדיון של הפרה. הגמרא חוזרת לנושא בעניין לב בית דין מתנה עליהם, האם זה באמת דבר שקיים? איתיווי, אמרו לו לרבי שמעון, מהו שיקופו זה בזה? ממשלתנו ראינו שקורבנות שונים, זה מהסוגיות שלמדנו עד השיעור של היום, שהקורבנות, סירי חטאת הציבור שמיועדים למועדים שונים, אפשר, שואלים את רבי שמעון, האם אפשר להקריב אותם, מה שהיה מיועד לרגל, אם נאבד, האם אפשר להקריב אותו בראש חודש למשל? אמר לו, הוא יקריבו, אפשר. אמרו, לא, שאלו את רבי שמעון, לשיטתך, הואי ואין כפרתן שווה, איך אין קריבים זה בזה? למשל, הקורבן של הרגל בא לחפר על מי שלא, אין מה שאנחנו ניסחנו בשיעור הקודמי בניסוח הקצר, אין לא היה לו לבן אדם ידיעה שהוא היה תמי, שהוא נטמע, אכל קורבן ולא גילה אחר כך שהוא עשה עבירה. הקורבן של הרגלים מחפר על זה. מה ראש חודש מחפר, אסיר שמבין בראש חודש מחפר, אדם טהור שאכל קורבן טמא שגם עבירה, אבל אסיר שמבין בראש חודש מחפר על הדבר הזה. אבל הם שונים. אז מאחר שכפרתן, מה שמביאים בזה אינו שווה למה שמביאים לזה, איך אתה אומר שלדוגמה מה שאמרנו מקודם, שאם נאבד הקורבן של הרגלים ונמצא אחר כך לפני ראש חודש שתוכל, איך אתה אומר שאפשר להקריב אותו בראש חודש? אמר להן רבי שמעון עונה, נכון אמרתי שהכוח הכפרה שלהם שונה מזה לזה, בכל אופן כולן באים לחפר על תומת מקדש וקודשיו. יש מכנה משותף בין כל הקורבנות שהם קשורים לתחום של תומת מקדש וקודשיו וקורבנות. תשובה כזאת נחשב תשובה דחוקה בזמן שהיה ניתן להגיד תשובה טובה יותר. ומאי, למה רבי שמעון נתן תשובה כזאת של הועיל שכולם יש המחנה המשותף? למה? לב בית דין מתנה עליהם. רבי, סליחה, ברשי, ארבע שורות מהסוף, נעימה להו רבי שמעון לבית דין מתנה, שאם לא יקריב ברגל זה יקרב ברגל זה או בראש חודש. למה לשני דחיקה כולן באים לחפר? נחזור לגמרא. רבי שמעון קאמרי, כאן התשובה, יש, קיים לבית דין, זה מושג שקיים לבית דין מתנה עליהם. אבל אם אתה מקשה מהמקור הזה שבו הופיע רבי שמעון כזה שנתן את התשובה הסופי, רבי שמעון קאמרי, רבי שמעון לת לבית דין מתנה עליהם. אמר רבי אלי בר אבי נאמר רב אמרם, אמר רבי יוחנן, תמידים שלא הוצחו לציבור לדברי רבי שמעון אין נבדין תמימים, לדברי חכמים נבדין תמימים. אז האפשרות לבדות תמידים, הטלאים, זה מה שהיה בתחילת כל הסוגיה, אותם טלאים שלו שקנו אותם לשם קורבן תמיד, אבל בסוף השנה התברר שיש כאלו שנשארו בלי שלא לצורך אותו שנה. לפי רבי שמעון אתה לא יכול לפתות אותם, אין נבדים תמימים בגלל שלא, אין לו, הוא לא סובר שלב בידים מתנה עליהם לאפשר הפדיון, כפי שהסברנו מקודם, למנוע חלות קדושת הגוף מלחול עליהם. לפי החכמים, על זה מתבסס רבי יוחנן באמרה שלו, בדין שלו, שאותם תלעים, אותם כבשים שלא יצטרכו, אפשר לפדות אותם תמימים. אז בנקודה הזאת רבי יוחנן, איך נאמר, יושב טוב, הוא יושב, הוא נקט השיטה של החכמים שאמרו נבדים תמימים, וכל זה בגלל לב בית דין מתנה עליהם. עכשיו שאנחנו מתקדמים, יש בצד נושא סלש מבנה, כי אנחנו עוד מעט נראה שימוש בצורת מעוין. אנחנו כתבנו הצעות. איזה שיטת רבנן פליגי הרבי שמעון וסברי לתמידים שלא הוצרו לציבור נבדים תמימים? אנחנו הצגנו השיטה בשם רבנן, אבל איפה רואים את השיטה הזאת ברמה של תנאים? כמובן עד עכשיו הסוגיה הייתה סביב שיטת רבי יוחנן שהופיע בראשונה בדף י' עמוד ב'. הגמרא, ורבנן דפליגי עלי דרבי שמעון, מן נינהו, מי הם או איפה רואים אותם? הנה מה רבנן דקטורת. פה אנחנו מזכירים מקור שעסקנו בו רבות בשיעור הקודם, אותו מקור שאפשר פדיון מותר הקטורת להעביר את קדושתם על הכספים בלי להיכנס ולשחזר את כל הסוגיה, אבל היה אפשרות לבדות דבר כזה שלכאורה היה עליו קדושת הגוף, ובכל זאת ניתן לבדות אותו. אז אולי אלו הרבנן שעליהם מתבסס רבי יוחנן באומרו שאותם תלעים שלא רצחו אותם תמידים שלא הוצחו לציבור, אפשר לבדות אותם תמימים. כמו שראינו בתנה של כתורת, שהיה אפשר לפדות את הכתורת ככה ישירות. הגמרא ממשיכה לדף י' ב', שני כתורת. מכתורת אי אפשר ללמוד לאפשרות לפדות את התמידים בלימום, זה לא בר ראיה הוא. אי אפשר, כתורת זה דבר דומם, לא בעל חי. דבר דומם, בסדר, אפשר לבדות אותו ישירות, אבל זה לא משקף על המקביל שלו בבעל חי. דיינו, כבש שנקנה לשם קורבן, אולי על זה אין לב בית דין מתנה עליהם, בגלל שיש אופציה אחרת, יש אפשרות אחרת, שפשוט משאירים אותו עד שיפול בו מום ונפדה אותו בתור קורבן בעל מום. אבל מזה שפודים את הקטורת שלא הוצרח על סמך לב בית דין התנה עליו, זה לא אומר שלב בית דין התנה גם על התמידים שלא הוצרחו. אלא רבנן דפרה, ראינו אפשרות לפדות את הפרה בלימום, הגמרא דוחה. דילמה שני פרה, מזה שאפשר לפדות את הפרה בלימום, נכון, יש יחול שם לב בית דין מענה עליהם, תדמי היקרים. סברה שראינו בדף י"א עמוד ב', אנחנו גם סימנו חץ שאפשר לראות איפה ראינו את זה בעבר. אבל בכל אופן, אתה לא יכול להביא ראיה ללב בית דין מענה עליהם מהגישה או ההתנהגות שלנו כלפי פרה אדומה. שם בית דין, מאחר שהציבור הוציא הרבה כסף לרכוש את הפרה אדומה, בית דין לקחו בחשבון כל מיני אפשרות והתנה מראש שאם יהיה צורך לבדות אותו, שלא יחול עליו קדושת הגוף, שזה מאפשר לנו לבדות אותו גם בלימום. אז זה לא יהיה המקור לדינו של רבי יוחנן, אותם רבנן שהתייחסו לקורבנות מן השורה, לא דבר שהוא יקר במיוחד. מניין שגם על כאלו דברים יחול התנאי של לב בית דין מתנה עליהם, לאפשר פדיונם בלימום ועוד עניינים. ואלא רבנן דאמרו לו, זה ציטוט בעצם מהמשנה בדף בית עמוד בית, אבל ראינו את זה גם הציטוט הרלוונטי בעמוד הקודם בדף י' א' עמוד בית. יש לנו כוכביות בצד הגמרא, אפשר לחזור לי' א' עמוד בית, ואיפה הם הופיעו? הם הופיעו בציטוט האחרון מהמשנה, שהרבנן פנו לרבי שמעון לשיטתך איך ניתן, למרות שהקורבנות של המועדים השונים באים לחפר על דברים שונים, איך זה שאפשר, איך אתה אומר שניתן להקריב זה בזה? אז בציטוט הזה החכמים, כתוב שם אמרו לו. כאן הגמרא בניסוח קצר מצביע על אותם חכמים בכינוי אמרו לו. אז הגמרא כאן אומר, אולי הרבנן דאמרו לו, שמאחר שאמרנו בוודאי למסקנה שרבי שמעון לת לי לב בית דין מתנה עליהם, אז הרבנן של אמרו לו, הם סוברים לב כן לב בית דין מתנה עליהם. רש"י בשורה ראשונה כאן ביהודה בית עמוד א', אלא רבנן דאמרו לו במתניתין, והכי אמרי לי, הואי ואין כפרתן שווה ולת לך לב בית דין מתנה, שאם עבד בזה יקריב בזה לכפר אחרת, איך אין קריבין? אז משמע שאותם רבנן יש להם, הם סוברים מאחר שניתן להקריב זה בזה, הם סוברים לבית דין מתנה עליהם. הגמרא דוחה, ותשימו לב, יש לנו קושיה ארוכה. ממאי דרבי יהודה היא, אותם רבנן שאנחנו מכנים אותם אמרו לו, מניין לנו לחשוב שזה שיטת רבי יהודה שמסכים עם רבי שמעון שאין כפרתן שווה, והכי כאמר לי, ורבי יהודה במסווה הרבנן אמרו לו, ככה אמרו לרבי שמעון, בשלמה לדידי דאמינה לב בית דין מתנה עליהם, אמתו לה אחי לכן יקרבו, כוונה יקרו זה בזה למרות שאין כפרתן שווה, אלא לדידך דאמרית לא, אתה רבי שמעון שאין לב בית דין מתנה עליהם, עמי יקרבו. אז בשורות האחרונות ניסינו אולי להציע כזה דבר שהרבנן אמרו לו, אלו שהגיבו לרבי שמעון הם סוברים כמו שאמרנו עכשיו, שאנחנו שסוברים לב בית דין מתנה עליהם מאפשר להקריב, למרות שכפרתן שונה, להקריב זה בזה בכוח התנאי שבית דין מעניקים לקורבנות האלו. זה התנאי אומר שאם נאבד ונמצא אחר כך תקריב את זה במועד הבא. כל זה על סמך הנחה שהאמרו לו זה רבי יהודה, כפי שהגמר הסבירה עכשיו. אבל ניתן לשאול, דילמה אותם אמרו לו, דילמה רבי מאיר היא אותם רבנן, זה בעצם שיטה אחרת בתנאים. מה שיטת רבי מאיר? והכי כאמר לי, וככה רבי מאיר ענה לרבי שמעון, או העלה כשקושה לרבי שמעון, בשלמה לדידי דאמינה כל השעירים כפרתן שווה, משום אחי יקרבו, כוונה זה בזה, אם כולם מחפרים על אותם דברים אז אין בעיה, אם זה נאבד בזה תקריב את זה במועד הבא, אבל לא שום קשר ללב בית דין מתנה עליהם. אלא לדידך במשנה רבי מאיר מקשה לרבי שמעון, לדידך שאין כפרתן שווה, מה יקרבו, למה אתה מאפשר להקריב זה בזה? אז על זה רבי שמעון נתן את הסברה שיש מכנה משותף וזה מספיק. אבל איפה אנחנו עומדים? אנחנו לא מצאנו מקור של שיטת הרבנן שסובר או אוחז מהרעיון של לב בית דין מתנה עליהם. אז אם אין לנו מקור, על מה מתבסס רבי יוחנן בדף י' שהוא אמר ש תמידים שלא הוצלחו לציבור אפשר לבדות אותם תמימים? בסוף מה מרשה לך לבדות אותם תמימים? הרי יש עליהם קדושת הגוף ואין פודים קדושת הגוף בלי מום, ואתה אומר נבדים תמימים? אלא רבי יוחנן גמרא גמיר לה, יש לו מסורת בעל פה, לדברי רבי שמעון אין נבדים, לדברי חכמים נבדים. זה מה שזה פשוט ציטוט בערך ממה שרבי יוחנן אמר בדף י' א' עמוד ב'. יש לנו גם כוכבית, אפשר לחבר אותם, לראות איפה הוא אמר. מה שהוא אמר שם זה לא התבסס על מקור מסוים, אלא התבסס על מסורת בעל פה. ולרבי שמעון, שאומר את הגמרא, דלת ללב בית דין מתנה עליהם, מהי עבדין להוא? מה עושים עם אותם תמידים שלא הוצרכו לציבור? אמר רב יצחק, אמר רב יוחנן, מקיצין בהן את המזבח. אנחנו התחלנו בעניין תמידים שלא הוצרו לציבור, תמיד, תמיד של שחר, תמיד של בין ארבעים, אותם קורבנות הם בעצם זה סוג של קורבן עולה. מה אני עושה עם הכבשים שאני לא צריך אותם לקורבן, לקורבן התמיד? אז אני אקריב אותם כעולת נדבת ציבור, אבל אני מדגיש פה עולה, זה קורבן עולה גם כן. וקץ, המילה מקיצין לפועל, לקץ המזבח, קץ אנחנו אגמה תשאל בהמשך בדף י"ב עמוד ב', כוונה עמוד ב' של הדף הזה, מה זה, מה הלשון קץ, קץ המזבח. אבל זה מתאר קורבנות שהציבור שמקריבים בזמן שאין קורבנות אחרים, בזמן השקט של המזבח, לא יפה, לא מכובד שהמזבח יהיה בטל, אז מקריבים הדברים האלו שאנחנו קוראים קץ המזבח. אז נכלל בנושא של קץ המזבח גם אלו הטלאים שלא הוצחו לציבור, כבר לא הוצחו לשם קורבן תמיד, אז מקריבים אותם בכל זאת כקורבן עולה. ותשימו לב, אין כאן עניין של פדיון, לא ניתן לבדות אותם, כי רק בגלל שאין באימום, אין פדיון על דבר שיש בו קדושת הגוף. אז מה כן עושים? מה שתיארנו עכשיו, מקיצים בהם את המזבח. אפשר לראות את הפירוש הזה גם ברשי, למעלה בשורות הקצרות כתוב מקיצים בהם את המזבח, כשהמזבח בטל, מקריבים אותו עולה לנדבת ציבור, כדי שמין הלילה רבי שמעון דאמר במעניתין גבי, שעיר שלא קרב בזה, יקרב בזה, משום טעמה דכולן באים לחפר על תומת מקדש וקודשיו, על מאפגיו דלב עינו עידאי כפרה גופה, כיוון דשייך במקצת קרב לה, החינמי, אלו שלוקחו לצורך תמידים ולא הוצחו, יקבו לקץ המזבח שרי לשם עולה ופרשו, וקץ למי עולה ולכמן מפרש מהו לשון קץ, הצבנו על זה כך כבר בריש עמוד ב'. עד כאן שיעורנו להיום.